ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
תורי שבת בזמן, שבת במקום ושבת בהלכה, זה ביטוי שהיה שגור בבית כל השנים, ובכל וריאציה של חג, של אירוע, של תושה, בכל רמה שלי היינו תמיד שומעים את הביטוי שבת בזמן, שבת במקום, שבת באדם. וכששלושתו מצטרפים יחד, זה הסכים, וזה הסבר תמיד היה בהספד שכתבנו בשבעה, שאני הסברתי את הבכי הגדול של רב דרי ואור זרוע לצדיק. כי באותו זמן מתאחדים, ואל הגדול היה, כל שלושת הפגישות יחידה אחת ובאללה. אני רוצה פה להופיע, ויותר נכון, תכף נראה את היסודו של תושה, של זמן וקדושה של מקום, איך הן מובנות ונותנות לנו הבנת איך נראה בדברי חז"ל לעומקה. הגמרא בעיקרון אומרת לחדתניא, בכל יתירי אדם למקדש, תלמוד לומר את שבתותיי לשמורו, את מקדשי תיראו, נאמרה שמירה בשבת, ונאמרה שמירה בשבת, ונאמרה מורה במקדש. מה שמירה מורה בשבת? לא משבת אתה מתיירא, אלא ממי שהזהיר על השבת. אף מורה אמרו במקדש, לא במקדש אתה מתיירא, אלא ממי שהזהיר על המקדש. זאת אומרת, שבת היא קדושה בזמן, מקדש היא קדושה במקום. כשאתה מדבר על המילה קדושה, אתה מתיירא מהקדושה, גם בשבת וגם במקום של קדושה במקדש, אתה לא מתיירא מהמקום. כמות כמו אבנים, הזמן עצמו כמו כל זמן אחר, אלא אתה מתיירא ממי שעומד מאחורי מריבונו של עולם שיצא לקדושה בזה, יצא לקדושה בזה. אומר לזה רב צודק, וזה המקור שאנחנו פה עם סבא, כן, זה צבא היה תמיד אומר, קדושת שבת כקדושת המקדש, רדה מקדש במקום ושבת הוא בזמן. מכאן שני המשמעויות של הקדושה. עכשיו, לפי זה, אומרת הגמרא המפורסמת, שלושה דברים צריך לדעת לומר בתוך ביטוי ערב שבת עם חשיכה, איסרתם, עירבתם, הדליקו את הנר. סליחה שנייה, למה דווקא אלה? כותב רש"י, עירובי תחומים בחצרות. למה? אל יקרא שי חילים ורינו ולשאול שאלה. אתה יכול לשאול שאלה, האם עירבת, כן, עירובי תחומים ועירובי עירובי חצרות, דשמא כבר עשו, אבל בנר לא שייך לדקה, ודבר הנראה להרים. דבר שאתה רואה, אתה לא צריך לשאול. אבל דבר שאתה לא רואה אותו, אתה צריך לשאול. מה בעצם אנחנו רואים פה? שכשמגיעה קדושת שבת, שהיא דבר של קדושה בזמן, על מה אתה מדבר? על עירובין. מה זה אותם עירובין חצרות ברובי תחומים? הם מבינים שאתה תוחל את הזמן. אתה לא נותן לו להתפשט בקדושתו, אלא אתה סוגר אותו, אתה עוצר את הדברים. ולכאורה לא מובן מה עניין של קדושת זמן למקום. מה קשור זה לזה? שבת היא קדושה של זמן, יצא תמיד בעולם הזה, כל מלאכתו עשויה באדם בכניסת שבת, מרגיש שהכל כבר מוכן, הוא נמצא בעולם רוחני, מה אתה עכשיו תוחם את זה בדברים של מקום? למה ללכת ולעשות את האירועים, מותר ללכת רק במרחק כזה או לא במרחק כזה? למה זה קשור לקדושה? על הקטע הזה, כדי להבין אותו, אביא רק קטע אחד של זוהר. כתיב על יצא איש ממקומו ביום השני ממקומו, תנין הנאו מקום והתחזי למאה. מה זה על יצא איש ממקומו? מה זה המילה מקום? אז אם הייתי שואל את האדם, מקום בתורה, ביטוי של רצות תמיד היה אומר, מה זה מקום? תמיד הולכים לפעם הראשונה שמוזכר מקום בתורה. אז מה רוב הציבור מכיר את המילה מקום? כן, בפעם הראשונה, כשהוא מדבר אצל אברהם, אצל אברהם, היה את המקום מרחוב. אחרי זה. אמת, כשהקדוש ברוך הוא הלך וקיבה אותה פעם ראשונה על זה מדבר עם צודק, אבל עדיין לא ברעיון של קדושה. כשנדבר אחרי זה על אותו מקום שזה בעצם מקום המקדש, שאותו רואה אברהם מרחוק, זה הפעם ראשונה מקום. כותב על זה הזוהר, שכשכתוב בציווי של שבת, אל יצא איש ממקומו, מה זה ממקומו? מאותו מקום שראוי לגמרי, התחזי למילה. רזה דמילה, הסוד של המילה, דכתיב ברוך כבוד השם, ממקומו. למה ברוך כבוד השם ממקומו? היה צריך להיות ברוך כבוד השם מכיסאו, מהיכלו. לא, יש עוד פעם את הביטוי מקום. מה זה המקום? הוא אומר הזוהר, דע אם הוא מקום ודע אם הוא רזה. זאת אומרת, סוד הדבר הפנימי והמילה מקום מבטאת על הסוד הפנימי. איך? כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא נאמר לראשם. מה זה המקום אשר אתה עומד? אדמת קודש? לא כתוב. הביטוי שמשתמש הזוהר, שאת משתמשת בתורה ועל זה דורש הזוהר, המקום שאתה עומד הוא המקום הקדוש. כותב הרב הזוהר, אתר המביע קרינה למקום, והשתנתה יקר העילה, ובגיל כך הזרות הלברנש וכמיתת רבי איתור הקדיש הדמי ועדילו לא יפוקפינה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה נמצא במקום, שבאותו מקום אתה מייצר את הקדושה, ולכן באותו מקום שיצרת בו קדושה, אל תצא. כדי להבין את המשמעות של הזוהר הזה, מה זה אומר לנו, אנחנו נלך לדברים היותר גלויים ונוכל להבין את פנימיות הדבר. כתוב בראשית אצל יעקב אבינו, יעקב נשא סוכותה, ויבן לו בית, אני מדגיש את המילה בית, אתה תראה, למבנה הוא עשה סוכות, על כן קרא שם, ויבוא יעקב שלם ירשכה בארץ כנען דרום, כנען העם, ויחן את פני העיר. מה זה ויחן את פני העיר? אז אנחנו נמצא פשוט מה היינו אומרים, חניה, מתנת חינם, מה שהמדרש דורש, הרבה הרבה דרשות. אומרת הגמרא לא. אמרתי לזה, אמרתי לכי מפרומים רבים אמרו לכוון היה השם לבית אלוקי יעקב. אלוקי יעקב, ולא אלוקי אברהם יצחק. אלא, לא כאברהם שכתוב בו הר, שנאמר השם יאמר היום בהר השם יראה, אשר יאמר היום בהר השם יראה. ולא כיצחק שכתוב בו שדה שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה, אלא כי יעקב שקראו בית, שנאמר ויקרא שם מקום הוא בית אל. זאת אומרת, דרגת הקדושה שהאבות יצרו אצל אברהם אבינו, מצינו, שכמו שהוא מביא מיד פה הגמרא, אברהם אבינו זה הר, כן? עלה למקום של הר מוריה, היום אשר יאמר היום בהר אשר יראה. אצל יצחק אבינו מצינו שהמקום עצמו נקרא שדה, ואצל יצחק ישוע בשדה, ואצל יעקב זה לראשונה אותו מקום נקרא בית. פעם ראשונה. זאת אומרת, המילה מקום, במה שאומרת לפה הגמרא שוב, עדיין לא מבין כוונה פנימית, אבל אנחנו רואים קודם כל את היסודות שהזוהר אמר, מקום עצמו שאדם נותן בו קדושה והוא הופך להיות מקומו שלו, יעקב אבינו יצר אותו. עכשיו, כשאני מדבר על בית, מה זה אומר לאדם בית? שהבית תחום, בית סגור. בית יש לו מסגרת, יש לו קירות, יש לו תקרה, יש לו גבולות ששם יוצאת הקדושה. אבל אנחנו מצפים שכשמדובר על קדושה, מה צריך לצאת לתת בקדושה הזאת? התפרצות בלי גבול. היה צריך להוציא אותו ולתת לה כמה שיותר להתפרס. ופתאום אצל יעקב אבינו, אצל אברהם אבינו זה הר, אצל יצחק אבינו זה שדה, זה עדיין מקומות פתוחים, וכשמגיעים ליעקב הוא מתחיל להיסגר פנימה, ומתחיל להיות תחום בתוך בית. ואז המקום של קדושה, יש לו גבולות, יש לו מסגרות, יש לו מגבלות, הוא לא ללא גבולות. למה? מה המשמעות שלו? על הדבר הזה אומר המדרש, שכדי להבין את זה, כתוב אצל יעקב, ואיחד את פני העיר. יעקב אפילו מגיע פעם ראשונה, כן, אחרי כל מעשה דינה, ואיחד את פני העיר. כשהוא מגיע, חזרה לארץ, ואיחד את פני העיר. אומר מיד המדרש, כמו ששון חנה את הפנים של העיר, התחיל משלב עם דורונו, הסבר ראשון, נתן להם מתנות של פינה. דבר אחר, ואיחד את פני העיר, התחיל מעמיד את כליסים, דהיינו דוכנים של מכירת דברים ומוכר בזול, אדם צריך להשיג טובה עם מקום שיש מנה ממנו. זאת אומרת, בגלל זה דרך אחרת שהמדרש לימד אותנו, אבל אנחנו נלך לדעה השלישית, דבר אחר, ויחל את פני העיר, נכנס לארץ שבת עם דמדומי חמה מבעוד יום, וקרבת חומים מבעוד יום. אדם אמרת ששמר יעקב את השבת קודם שניתן. זאת אומרת, המדרש לוקח אותנו לדבר שהוא לא בפשט, שיעקב הגיע בערב שבת, ולפני שנכנס לשבת, עשה עירוב. דיינו, תחם עד איפה מותר לי ללכת. מסביר אמר זו, בא להכריע שבא בתוך העיר, ומה שכתוב ויחן, בהיפוך אותיות, אני מקווה שכולם שמעו שנים את הרעיון הזה שכל מילה שמופיעה בתורה, אם ניקח את השורש המילה ונהפוך את האותיות בכל סדר שהוא, יהיה משמעות לכולם שקשורים לאותו יסוד. תמיד צריך לקרוא לומר, מגילה היפוך אותיות לגימה, עוד היפוך אותיות לגימה, גלימה, לגימה גורים, גלימה חוסן, לגוש אחשורוש, אפשר גם לומר איזה גבילה, כל הדברים כולם קשורים לאותו רעיון. אומר על זה, מסביר המרצוף במדרש, ואיך על פני העיר, אם נהפוך את האותיות מקבל, וינח ביום השביעי. ולכן בריחה לתנאי בהתמחות איוב, הופך להיות בעיה לה, כשעשה הלכה של שבת לפני העיר, וכו' וכו'. בעצם יוסף מביא דוגמה, קצת חולק עליו, בני העיר, היינו שכבר הגיע עם גלומי חווה, ביותו במגרש עיר, לא הגיע וכו' וכו' וכו'. אני לוקח את הרעיון, אנחנו ניקח פה רעיון אחד. דיברנו קודם על קדושת מקום, וקדושת מקום לכאורה, מה אומרת? שאיפה שאני נמצא, שמה, אומר הזוהר, נמצאת הקדושה, ואותה קדושה היא תחומה. כי יעקב אבינו לקח את אותו מקום, מה שמופיע מפורש שהוא בנה בית, ואת אותו בית הוא הבית של הר הבית נקרא הר המוריה, שדה אצל יצחק, ובית אצל יעקב. זאת אומרת, הקדושה הפכה להיות תחומה. לקחו חז"ל, מדרק, פסוק, שלכאורה לא מדבר בכלל על שבת, ואומרים לי שיעקב מגיע ויחל את פני העיר, יעקב שמר שבת. ובמה הוא שמר שבת? לפני שניתנה תורה. ומה מדגישים שהוא שמר שבת? דווקא במצווה עירובי תחומים. דהיינו, עירוב שאתה תוחם עד איפה אתה יכול ללכת. אז נסביר שהמקנה של יעקב היה גדול, הוא הגיע, הוא רצה להיכנס לעיר, הוא רצה שבנים שלו יוכלו לבקר אותו בשבת, אז הוא הלך ועשה עירוב כדי שהוא יוכל להספיק או להיכנס, על פי ההלכה יפה אותו ללכת. כל ההסברים ההלכתיים מובנים, אבל למה הכניס המדרש את הרעיון של שמירת שבת אצל יעקב דווקא במצווה הזאת? מה מסמל את המצווה הזאת במהות של יעקב? עכשיו, אם אני ארחיב ואלך הלאה ליעקב, אותו יעקב כשעובר את המקום, ובאותו מקום נשאר ללום בלילה, כשרש"י אומר ששם את האבן לראשותה, ולך לזבול 12 אבנים, 12 שבטים שהתפצלו מתחת יחד, גם שם כתוב ויפגע במקום, וילן שם כי בא השמש. זאת אומרת שוב, המקום של קדושה, דבר ארצי, אצל יעקב מוזכרת, אבל יעקב הוא זה שתוחם אותה. והשאלה הגדולה היא למה? למה קדושת שבת אצל יעקב היא תוחמת והיא לא מתפרצת? למה היא לא גבול של קדושה בלי גבול? הרי זמן זה דבר לכאורה שאפשר בשבת לשכוח מכל שאר הזמנים. אתה יוצא מתוך החול של יום רגיל ואתה נמצא בתוך קדושת שבת. למה לתחום אותו בתוך מסגרת של מקום ושל בית ושל תחום? תפכו את הדם ונראה את הגמרא בשבת, וכאן הגמרא כבר הולכת לכיוון אחר. אמר רבי יוחנן משום רבי ניסי, כל המעלה את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים, שנאמר אף תתנה גל השם, והרכבתיך על במותי ארץ, ואכלתיך ואכלתיך את זאת נחלת יעקב אביך, לא כאברהם שכתוב בו גור מתעלת בארץ לרוקה ולרוחבה, לא כיצחק שכתוב בו כי לזרעך לך לזרעך אתן את כל הארצות האלה, אלא כיעקב שכתוב בו ופרצת ימה וקדמה צפונה בנקה. מה פירושו של הגמרא הזאת בפשט? אם אני אלך לפני שנעבור פה לצד הפנימי, לצד של הפשט הכוונה היא שכל מי שמענג את השבת, מה זה נותן לו נחל בלי מצרים? דהיינו, בלי גבולות. דהיינו, אצל אברהם היו איזה גבולות, למרות שאצל אברהם כתוב מפורש והרכבתיך בארץ לרוחה, סליחה, הוא מתעלת בארץ לארוכה ולרוחבה, אבל לארוכה ולרוחבה זה אומר במידה מסוימת. אצל יצחק מה כתוב? כי יכל זרחה ייתן את כל הארצות האל, אבל את כל הארצות האל וזהו. אצל יעקב כתוב, ופרצת. דהיינו, ללא גבולות. עכשיו בואו נעשה רגע חשבון. לפני דקה אמרנו שקדושת מקום, על פי מה שראינו בזוהר, זה הקדושה שאדם נותן במקום מסוים, שיעקב אבינו תחם אותו וקרא לו בית. דהיינו, הוא מסגר אותו. עכשיו אנחנו רואים שמי שמענג את השבת, מה הוא מקבל? נחלה בלי מסגרת. דהיינו, הוא פורץ את כל הגבולות. נו, עכשיו אנחנו לכאורה לא מבינים. אם אתה מדבר על קדושה שהיא תחומה בתוך מסגרת, איך מי שמענג את השבת הוא כמו יעקב ולא מסגרת? הרי קודם אמרנו שהשמירת קדושה, שמורת שבת של יעקב, מה הייתה? בעירובי תחומים. דהיינו, הוא תחם את הדברים. ופתאום אנחנו רואים פה בהבטחה של הגמרא שהנחלה היא נחלה שפרצת ימה בקבע צפון הבנק ודיינו ללא גבולות. מה המשמעות של הדברים הללו? כותב על זה הרי ירידע בספר דיין קצת כיוון שכל המנגד השבת עומדים לנחל בלי מיצרים. מי אלה בסייעתא דשמיא מידה כנגד מידה? למה? כי השבת יש לו מיצרים גלויים ואיתו יתברך הוא תחילת שעה אחת מן הלילה, עד סוף שעה י"ב של היום, דהיינו, לשבת יש לנו זמן כניסת שבת, וזמן צאת שבת. אז יש לנו תחומים של זמנים בקדושה של הזמן. לעומת זאת, ישראל, על ידי תוספת שבה, שמקדישים, מקדימים ומאחרים, עושים אותו כדבר שאין לו מצרים. למה? כי זוהי התוספת, תוספות תשבת גמור. אך אין לה שיעור ידוע, פעם בא בקצרה, ופעם בא בארוחה, אני כבר אפרט, ולזה אמר כל הנהג את השבת לתוספו, שעושה לו מלפנה ואחרה, שאז אין נעשה בו מצרים ידועים, מידה כנגד מידה, יזכה לנחלה בלי מצרים. הלך הבן יהוידע, ונתן פה דבר מבריק. הוא אומר, חידוש, שבת מבחינת התורה, יש לה זמן של שקיעה, כן, אפילו נראה לפי הכוכבים, שקיעה מספק, אבל תחילתה, ויש לה זמן בסוף שלה. ומה אנחנו מצווים? להוסיף בכניסת שבת, ולהוסיף ביציאת שבת. ואחרי זמן כניסת שבת הוא זמן מסוים, תלוי באיזה מקום בארץ, אבל זמן לפני שבת, וזמן צאת שבת הוא יכול להיות גם הרבה אחרי. גם ככה אנחנו בזמן צאת שבת הוספנו. זאת אומרת, מה הקדוש ברוך הוא נתן לנו? קדושה, תחומה. ומה אנחנו עשינו? הלכנו והוספנו משלנו. ברגע שהוספנו משלנו, כל המענג את השבת, מה זה מענג את השבת? הוא כל כך תפוס בקדושת שבת, שהוא מזיז את הזמנים שלנו. מה נותן לו הקדוש ברוך הוא נחלה? בלי מיצרים. למה? כי ברגע שהוא הלך ומעצמו הוסיף לקדושה בזמן, נותן לו הקדוש ברוך הוא גם כן ברכה ללא גבול. לכן כתוב כל המנהג את השבת, כמו יעקב, פרץ לים בקדמה, נחלה ללא מיצרים. אני עדיין חוזר רק לשאלה שקודם שאלנו, אמרנו, אם הקדושה שראינו אצל יעקב היא בית שהוא תחום, שיעקב סוגר, שיעקב נותן לזה גבולות ולא קורץ בעיקול, לא כמו אברהם שקרא לו הר, ולא כי יצחק שקראו שדה, אלא כי יעקב שקראו בית, זאת אומרת שיעקב הולך ותוחם, כן? תוחם את ההר, את קדושת המקום, קדושת המקדש, קדושת ירושלים, יעקב תוחם אותה, ולמרות זאת, מי שמענג את השבת מקבל נחלה, לא כמו אברהם, ולא כמו יצחק, אלא ללא גבולות. תרתי דסתרי. את הקדושה מעשה יעקב מסגר. לא כמו שאתה אומר לגמרא, לא כמו שאברהם קרא לו הר, ולא כמו יצחק שדה, אלא בית, סגור, כל המשמעות של בית שיש לו עד איפה הוא איפה הוא מתחיל, איפה הוא נגמר, ולעומת זאת מי שמענג שבת מקבל נחלה, בלי גבול, פרץ דיין במקד, אנחנו עלינו מיצרים. איך הדברים האלה מסוגלים? אני מסכים ואומר עוד דבר, שעליו דנו הרבה 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 בחסידות, מה הרעיון הזה שקדושת שבת של יעקב, שיעקב שמר את השבת לפני נתינת תורה ומצוות, היא בתחומים. מישהו פה שמע פעם בנה אברהם אבינו שמר שבת? גם אברהם אבינו הייתה תחום ששמר שבת לפני שניתנה שבת. אבל במה הייתה שמירת השבת שלו? אז תכף נראה, ושם נדבר בעובי תבשילים. תכף נראה מה הכוונה. אבל הרעיון של שמירת שבת אצל יעקב, היא שמירת שבת דווקא בתחומים. ואני פה, מה זה, אנחנו מרגישים פה את התרתי דסתרי. מצד אחד יעקב תוחם תחומים, שמירת שבת הוא סוגר. מצד שני, הרווח של יעקב זה כל מלא את השבת, מקבל נחלה ללא מיצרים. איך זה מסתדר אחד עם השני? יותר מזה הייתי אומר, המדרש, וזה יקרא שרב אדם היה כל מדרש מחפש, למה דרש המדרש לא דרש שלו? אין סתם. אין ללא קשר לעומקה של תורה, מה קשה בה. מה פתאום ויחד את פני העיר, הכוונה של שמירת שבת? המדרש בא לבד, התורה באה לספר לי פה שיעקב עצמו מגיע, וכשהוא מגיע לאותו מקום, אז אני מבין לתחילת המדרש, חונה עם כל הצעות שלו מסביב לעיר, אז הולך ומוכר לאזול, הולך וחונן את פני העיר, דהיינו הולך ומבקש את נותן כבוד לאנשי העיר במקום, כדי לכבד אותם, נותן להם מתנות, כל זה מובן, דרך ארץ, נכון? אבל מה לזה בלכת שבת? ללמד אותנו את המצווה, הרי לא מפה לומדים את לדחות שבת. אז מה רצה פה המדרש לדברים האלו? האור שמח, כן, ממש כוחה, כותב פשוט דברים בצד הלמדני שלו והכניס אותם גם כן לעומק של הדרשה הזו. כותב האור שמח כוחה, ויחד את פני העיר, מקור 10, יעקב שכתוב בו שמירת שבת, שנאמר ויחד את פני העיר, נכנס לבלומי חמה וקבעת חומים. פירוש שהנודד וחלתה מידתו תוך העיר, אין לו רק על מקום שחלתה מידתו. זאת אומרת, הוא נכנס לצד ההלכתי. אדם נמצא בדרך, הוא לא מבני העיר, הוא מגיע למקום כלשהו לפני העיר, לפני כניסת שבת, הוא קובע את מושבו באותו מקום, מותר לו ללכת לא את כל העיר, את האלפיים המה, עד המקום שבאמצע העיר, איפה שהגיע אלפיים המה. הוא לא יכול לומר כל העיר שלי. מי ששובט בעיר, כל העיר שלו, ויכול לצאת ממנה את המרחק המותר. אבל מי ששובט מחוץ לעיר, מותר לו למדוד את אלפיים המה, עד איפה שאתה מגיע במרכז זה. הציור בזה. והאמת, כמו שלחי, די במזון מהצומח, והמדבר מזון מהחי, כן, נפש המשכלת את בני נחר, די לו בשבע מצוות. כולנו יודעים את היסוד שהעולם בנוי על לומד, שומע, חי, מדבר, ואנחנו צריכים להוסיף ישראל. כן, זה הדרך שלמד לנפח כוזרים. עכשיו, כשזה הולך לפי דומם, צומע, חי, מדבר, כל אחד ניזון מהסמוך אליו. זה הנורמה הרגילה, ולכן הוא מיד מבין שהחי, ברוב המקרים, חי מהצומח. החי הרגיל בטבע העולם ניזון מהצומח. לעומת זאת, כשמגיעים אל המדבר, אז הוא ניזון מהחי. כן, מותר לו לשחוט, אם יכול, מגיעים בשר וכדומה. אומר אותו דבר זה בצד הפיזי. לכן, בני נחר, די להם בשם המצוות די נוח. כי הרי אמרנו שמעל מדבר יש לנו את ישראל. זאת אומרת שהדרגה הנמוכה יותר של מדבר, שזה כל אומות העולם, להם מספיק שבע מצוות בני נוח כדי לתת מזון לנשמה. אבל אם אנחנו עולים לקומה נוספת בישראל, אולם נפש הישראלי מקורו ממקום גבוה, חלק השם ממעל, אם אין לו כל התורה בכללה ופרטה, אינו בחיותו. כי עם ישראל עם הישראלי הם המעון ומכון לאלוקות בעולם השפל. אין שכינה שורה אלא באלפי רבבות ישראל, וזה סוד מה שאמרו 60 ריבוי מהקללות הפרצופים. זאת אומרת, התורה, לפי מה שאומרת הגמרא, תוס מודע בזה בהרחבה, יש בה 60 ריבוי אותיות, כנגד 60 ריבוי עם ישראל שהיה בזמן התורה. דהיינו, לכל אדם ואדם יש אות בתורה. אפשר להבנה יותר, לכל אדם יש שליחות בעולם, שהשליחות הזאת היא הדרך שלו בכלל הישראלים. וכלל הישראלי מורכב מכל הפרטים כולם. ולכן תמיד שסופרים ספירה, אז יש את היחידים ויש את המספר. אבל המספר הכללי מורכב מכל מספרי היחידים. בירכנו ספירה כאומר כל יום ויום ברכה, ובסוף הדבר שלא סופרים, שבע שבתות יום יענה. עד אם עוד ספור 50 יום. זאת אומרת, כל הפרטים הופכים לכלל אחד. התורה היא 60 ריבור בני ישראל, שכל אחד יש לו את השליחות שלו בתורה, והם יחד מהווים את התורה. כותב על זה הרשת חופה שהשכינה נכון שורה רק שיש 60 ריבו. למה? כי לכל אחד יש את הדרך שלו בתורה. אז אם לעם ישראל יחסר בתרי"ג מצוות, לא יהיה את הקדושה הכללית, כי עם ישראל הוא השליחות של ריבונו של עולם כדי להפיץ את הקדושה בעולם. אז לכן, לגוי שהוא מדבר, מספיק שבע מצוות לנוח, אבל ישראל צריך תרי"ג מצוות כדי לפרסם. אז אנחנו מתחילים להבין למה על האבות מתחילים להלביש מצוות, שהם קיימו מצוות. עכשיו, איזה מצוות? חפץ אברהם חפץ להפיץ שיטתו ודעותיו באלוקות, נוסעו בעולם, בשל חשב כמו יחידי. זאת אומרת, אברהם אבינו, למה כל המשמעות שלו זה והייתה אשת בבאר שבע, אומר מיד שפתח לו תחיל מכל צדדה, באים אנשים לאברהם אבינו, אומר להם, אמצע מדבר, קיבלת אוכל, תברך, לא מברך, אין שלם. איזה מחיר? מחיר גבוה מאוד. למה? כי באמצע מדבר, קיבלת אוכל, לבאתי, חיממתי, עשיתי לך באמצע מדבר. אתה לא רוצה שתודה רק למי שברא את העולם? וכך אברהם הולך ומפרסם לאט לאט את שמו של ריבונו. דהיינו, מה השליחות של אברהם? לפרסם את שם השם בעולם ואת הקדושה. דהיינו, להפיץ את תורת השם כמה שיותר. אחר כך ראה, כי ישמעאל יצא ממנו, ולכן אתה אשל להכניס כל באי העולם לברית. זאת אומרת, אברהם אבינו ראה שיוצא ישמעאל עם פרא אדם, ידו בכל, מיד כל בו, ואז הוא אומר, אני רוצה אם ככה להפיץ עוד ועוד, חסר, אין לנו עדיין מי שימשיך את הדיר, אז צריך להפיץ עוד ועוד אנשים. ולכן אמרו דורש מסכת עבודה זרה, 2,000 תורמי והנפש אשר עשו בחבל, שימו לב, הוא מביא מיד את התרגום, דשעבידו לאורייתא. מה קשה לו מיד, ידו מפורסם, הנפש שלהם עשו. איך אפשר לעשות נפש? כותב המדרש, אם הולכים ומתכנסים כל הלשון שלו, זה לא אני אומר בלשון שלי, מה דעני העולם, האם יכולים לייצר יתוש אחד? האם כל מדעני לא יכולים לייצר יתוש אחד? יש היום, הרבה מטוסים, חיישנים, עושים את העבודה לבד, אבל יתוש אחד שיכול לעשות את הכל לבדו ויכולים ליצור? לא. למה? כי הנפש אשר עשו, אי אפשר לעשות נפש. אז מה זה אשר עשו בחרן? דשעבידו לאורייתא. זאת אומרת, הם שיבדו, קרבו אותם לקדוש ברוך הוא. אז לעשות, זה הכוונה היא ללכת בצד הרוחני ולבנות את האדם. וגם היה זה בכוונה שהלך למצרים, או חוכמה וחתומים, לפלפל ולקרבם לשיטותיו, דחתותו בתורה. זאת אומרת, אברהם אבינו אומר שיורד למצרים, המטרה שלו במצרים הייתה הרס ההשכלה בעולם העתיק. וכן שהיא הייתה המודרניזציה הגדולה ביותר באותה תקופה, שם רוצה אברהם גם כן להכניס שם את תורת השם. זאת אומרת, מטרתו של אברהם היא להפיץ ולהרחיב ככל שניתן, כדי שאותו מדבר שהופך להיות יהודי, יוכל לפרסם את תורתו בכל מקום שהוא. זה אברהם אבינו. מה זה יעקב? לא, שיטה אחרת, לא כן יעקב. ראה שמיתתו שלמה, ובזרו די שיהיה מעון ומרכבה לשכינה, כמו שהבטיחו וראה שהשם נמצא עליו. זאת אומרת, יעקב אבינו רואה שיש לו את 12 שבטים, וה-12 שבטים נשארים כולם נאמנים לריבונו של עולם, ולכן כשהוא נפגש עם יוסף עם הילדים, מה הוא אומר? כשהוא אומר את הביטוי ישמע ישראל, השם אלוקינו, סליחה, הבנים אומרים, ישמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, מה עונה יעקב? ברור שם. מה הם התכוונו הבנים, ישמע ישראל, השם אלוקינו? אנחנו רגילים להתכוון לקבלת מלכות שמיים. אבל נפרש את זה רגע בעברית פשוטה. שמע, אבא שלנו ישראל, שזה יעקב, השם שהוא אלוקינו לכולם הוא אחד. אם יש בך, אומר המדרש חשש, שאחד סטה מהדרך, שאחד לא הולך בדרך, כל מה שקרה עם יוסף והאחים, אחד לא הולך בדרך, לא. כולנו בני איש אחד, אנחנו זה אמר יוסף, ועכשיו הם אומרים לאבא שלהם, כולנו בנים של הקדוש ברוך הוא. ואז יעקב אומר ברוך שדנו יעקב יודע שיש לו את דור ההמשך. אם יש לו את דור ההמשך, מה רוצה יעקב? אין לו עניין לפרסם את תורת השם עכשיו בעולם. אין לו עניין להפוך כמה שיותר אנשים לעובדי השם. אין לו עניין שיהיה כמה שיותר אמונה בריבונו של עולם. כי מה הוא הולך לעשות? לסגור את החינוך בתוך ילדיו, ומהם להוציא את פרסום השם השם בעולם. ולכן כמו מה הוא כותב, ראה להיפוך, כי בניו יהיו נפרדים מעמים אחרים, מוגבלים את בתחום, וגם מלבן חותנו התניח בטעותו, וכעס על רחל שגנבה את רפים להבדיל את עבודה זרה. למה הוא כועס על רחל? מה, בגלל שהוא גנב שגנבה ללבן את הרפים? למה הוא הולך ואומר את הביטוי שהוא מוציא, ואם אשר נמצא את אלוהיך לא יחיה? כן, חזר אומרים שרחל מתה רחל. אבל מה המשמעות שלו? הוא רוצה לומר לרחל, אם לקחת את הרפים, בגלל מה לקח? מה, כדי להפריש את אבא שלך מעבודה זרה? זה לא מה שאני רוצה. יש לי 12 ילדים, אני רוצה איתם להקים את אבא שלי. אני לא רוצה לפרסם את זה לבן, לבן שישאר פתאום אותו. זה המשמעות של יעקב. ולכן הוא כותב, כן במצרים. איפה ישבו? כשיורדים למצרים, הם יהיו שולח ראשון את יהודה. מה קדם את יהודה? שלח לפניו גושמה לקורות. רש"י, כתיב חסר, היפוך אותיות, תורה. שלח אותו להקים, מה שמביא שם את הביטוי לראשונה בזה, באולפנה, כן, האולפנה הייתה לבנים כנראה, לא יודעים דווקא, אבל רש"י שלח להקים מקור של תורה. יורדים למצרים, יהיה כמה זמן עד שיקום שם דברים, בינתיים הוא היה עשוי, יורדים במצרים, התרגלו למצרים. דבר ראשון הוא אומר, יורדים למצרים, דבר ראשון שיהיה שם תלמוד תורה, שבו יש לשם יהיה איפה ללמוד. לכן שולח את יהודה לפני כולם, כדי להקים שם דיוק מה הוא מחפש, למסגר, להתבדל, לא מילה יפה מודרנית, אבל להתבדל מהשאר. למה? למה אברהם רוצה להפיץ, ולמה יעקב רוצה להתבדל? ואני אוסיף שאלה לפני שנמשיך, ומה אומר אומרת הגמרא? שמהי הברכה למי שעולה ושומר את השבת, שהוא מקבל נחלה בלי מיצרים כמו יעקב? שמה כתוב אצל יעקב? הוא פרצת? הרי עכשיו אנחנו רואים הפוך. שאצל יעקב זה לא פרצת, יעקב רוצה לסגור. מה המשמעות של הדברים? נראה את ההמשך. אז הוא כותב בגאונות, וכן לדורות, באומה אין מקבלים גרים בבית דוד ושלמה. כולם מכירים את הביטוי, קשים גרים ישראל בשפה אחת. והגמרא דנה במסכת יבמות באריכות רבה. איך קיבלו גרים? מביאה שם שאלות ותשובות, מה פתאום קיבלו גרים? לא רוצים לקבל גרים לעם ישראל. אבל מה אברהם רצה כל הזמן? עוד ועוד גרים. ואת הלב שעשו בחרן, לקייר עוד ועוד אנשים. ואילו מה כתוב בהמשך? לא, עם ישראל לא רוצה שיתגרו. אין לו עניין שיתגרו עוד ועוד אנשים. קשים גרים לישראל. אז מהי הדרך האמיתית? זה בניצתם. אברהם קיים רובי תבשילים להכניס אורחים ולקבל גרים תחת כנפי השכינה, אבל לא קבע תחומים, שמא יימנע אחד מלבוא לשמוע דעותיו, לא כן יעקב. קבע תחומים להגביל ולתחום בין עם ישראל לעמים. תרשו לי, אני טיפה אפרש את היריעה ביותר פרופתה כדי להגיע לתחילת השיעור. דרכו של אברהם הייתה להפיץ תורה כמה שיותר, כיוון שראה אברהם שבעולם חסר אמונה בריבונו של עולם, ולכן צריך עוד ועוד 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 להפיץ. כולנו יודעים של הבארות שחפר אברהם, סיפון פלישתים, אחרי זה חופר יצחק. איך קוראים להם? אנחנו לא קוראים להם באר שבע, שטנה, רחובות, אבל איך קוראים לבארות שחפר אברהם? אז אם הפרשנים הראשונים על התאר, באר לחי רועי אנחנו מכירים, אבל הוא קרא להם בשם השם. כן? שינדה לדיון, כן השם. למה הוא קרא להם בשמות האלה? כשאומר שם מיד על התאר, בפי הקו הלך יפה, כשילך הילד לאמא להביא מים, אז מה הוא יגיד? אני הולך לבאר לחי רועי, אני הולך לבאר שם השם, אני הולך... ואז הביטוי שלו לאט לאט מה יהיה עם עובדי עבודה זרה. אז יהיה שם השם, לאט לאט מתרגל בהם. לכן כל המטרה שלו הייתה להפיץ. לא מצינו אצל יעקב שהלך וחפר בארות וקרא להם בשם השם. זה לא מצינו. למה? אברהם שומר את השבת ירובי...
תשיב שיב.
מה זה? עשה לך שמוע עשר יפים שלי. מאפשר לך לבשל מין. לשבת. זאת אומרת, אתה מרחיב את המצווה. אתה מעריך את הקדושה. אתה רוצה שהקדושה עצמה... תקשיב, אני לא רוצה רק לסגור את החג ולעצור אותו, אלא מה אני רוצה? לאפשר לי לבשל גם להמשך. גם לתפלת, אני מחבר את הקדושות ומרחיב אותן. אז אברהם עושה את שמירה שבת על ידי מצווה שמבטא הרחבה והפצה. יעקב אבינו שומר שבת ירובי תחומים. מה עושה ירובי תחומים? בגדול, הוא תוחם לי. כאילו לזה הייתי יכול ללכת בלי גבול. אמרנו שהקדושה היא ללא גבול, אבל יעקב...
כאילו לי התחום לא הייתי יכול ללכת בכלל.
הייתי הולך פחות. אז קודם כל השאלה הייתה מדבר על ירובי חצרות, ירובי... נכון, כשהתורה אמרה לי את זה יש מקום ממשקים. אבל אם הכל, הוא תוחם את זה. אם הכל אומר, אתה יכול לומר רק את או תבוא, לא תוכל להמשיך ללכת עליו. אל תגיד שהגעתי לעיר, מותר לי בלי גבול. אלא, יש לי מידה מסוימת, ולא מעבר אליה. עכשיו, למה קדושה שמירת שבת של אברהם היא קדושה שמירת שבת של התרחבות, ולמה של יעקב של הסתגרות וכניסה פנימה? אז קודם כל זה מראה לנו שיש פה שתי דרכים. יש את הדרך של אברהם אבינו, וזה להפיץ תורה כמה שיותר, ויש את הדרך של יעקב, שזה להפיץ, כן, אבל איפה? בעם ישראל. לא לפרסם את זה בחוץ, לא להפיץ את זה בכל מקום שהוא, אלא ממוסגר. רק במקומות מסוימים ולא מעבר לזה. למה? ראו את הסיום שלו, לפני שנגיע לשבתה של ירושלים, ולכן, במרד האלו יפקוד התחומים, משום שהיו נוסעים במחלוקת. עם ישראל שהגיע למראה, לא יצטבע בתחומים. אמר רבי לקשר צבחה במראה, השבת יפקוד, התחומים לא יפקוד. זאת אומרת, מצוות שבת כבר ניתנה להם, אבל מצוות תחומים לא, לא ניתנה להם. הלכו במדבר, והיה מותר ללכת הלאה. לא היו אמורים להיות משכן אלוקות. עד כי הערה אלוקית די להעיר לעולם השפל, ולכן לא ניתן מצוות תחומים. אבל בסיני יפקוד על תחומים. למה? ואיחד ישראל, כאיש אחד ולב אחד. היו רואים לקבל התורה, ניתן תחומים, כמו ליעקב. ולכן אמר וישכון בטח מדד אין יעקב, שאמר הנביא, תשיב משבת ולדוך על תחומים. בסוף דברים שמצויות רק לסיום שלו, החתיך הנחת זה יעקב שקבע תחומים. זאת אומרת, מי ששומר את קדושת עם ישראל, ויודע למזכר אותה, ויודע לשמור אותה בפנים, ויודע לא לתת לדעות ולהשקפות ולהנהגות חיצוניות להיכנס לעם ישראל, ויודע לשמר בתוכו את הקדושה, על ידי זה הופך להיות אור לגויים. והאור לגויים האלה מה עושים? שכל העולם כולו רוצה להתקרב. עם ישראל, כשהוא יהיה דומה לאומות, הוא יאבד את אישיותו ואת ייחודו. עם ישראל ייחודו יתבטא בזה שהוא עצמו מה הוא יהיה? הוא יהיה סגור, הוא יהיה ממוסגר בתחומו, הוא יהיה לא רוצה להתפרס מעבר למה שהקדוש ברוך הוא ציווה. ברגע שאני אעמוד בתוך המסגרת של קדושת עם ישראל בתוכו, אז הוא יופך להיות אור לגויים. ולא בזה שהוא ילך ללמד מחוקות הגויים. זאת אומרת שמה שראינו פה, שאברהם אבינו בדורו רצה לתת נחלה ללא גבול. למה? כי בדורו זה מה שהיה צריך. לא הייתה עדיין עם ישראל את הגרעין של האמונה. ולכן היה צריך להפיץ כמה שיותר. ולכן הרבי מגייר את הגרעין הזה, ושרה מגייר את האנשים. פגשתי שאלה מאוד פשוטה לפעם, ואין לי תשובה. איפה כל האנשים שעברו מגייר? יורדים ממצרים כמה יורדים לפעמים? בשביל נפש. מי זה השביל נפש? אז מה שתהיה הדעת שמה ומה עושה? שיוכבת נולדה בין החומות, כן? ומגיעים אל המספר כדי להביא בדיוק למספר 70. איפה כל האנשים שגיירה, גיירה רבי, גיירה שרה?
אולי עולם לא עם הגרעין הקשה.
אבל לכאורה הם לא המשיכו בכלל בירידת מצרים, הם לעולם לא נזכרים בעם ישראל. אני לא רוצה לומר מנהגים קשים שיש כאלה שמוצרים ואומרים, ולפני זה אנשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות, וישלחם אל ארץ, כן? זאת אומרת, את כל מי שהיה שהוא כן רצה להכניס שם שמיים, זה הכל נכון וטוב, אבל ידע שזה לא הגרעין של עם ישראל. הגרעין עצמו הוא גרעין אחד בלבד, ולא יותר ממנו. זה מה שידע גם אברהם. אבל הוא רצה להפיץ את התורה באמת ללא גבולות, אמת, כדי לפרסם
שם שם. זה היה קשור במקומות שלהם.
אבל תמיד הוא לא עושה... הכל יותר, אבל למה הם לא בעם ישראל? אם גייר אותם, אם... אני נזהר פה, כי המדרש לא אמר לי מה המשמעותו של המילה גיור. אבל אם אתה אומר לפי עכשיו, אלה שעשו לך אהבה מגייר את האנשים, שרה מגייר את האנשים, נו, אז מה, לפי זה גירות זה לא יהדות אמיתית? מה? והתורה עצמה אומרת לא חלק מעם ישראל. אלא מה? בתקופתו של אברהם היה עניין להפיץ כמה שיותר תורה. והתורה הייתה כדי לפרסם שם שמיים, זה נכון. אבל כשמגיע יעקב, ועם ישראל הופך להיות, מה זה עם ישראל, מה זה הגרעין, שעליו שורה הקדושה, זה תחום, זה בתוך עם ישראל, זה בתוך מקום, זה בתוך בית, שיעקב קורא לו בית, ולא כמו אברהם שקרא לו הר ויצחק שקרא לו שדה, זה כבר תחום. כשאתה שומר על התחום בתוכו, התחום הזה הוא מייצר את ה... ותמיד נזכר בסיפור הנוראי בשואה, פורסם מאוד, שהנאצים והשלטים הראשונים כשעברו בכפרים לפני ה... היו עוברים בכפרים ולוקחים יהודי אחד שיצביע להם ויראה להם איפה היהודים. והיו עוברים, ברוך הבא, היו עוברים בדברים ומבקשים שיגיעו להם יהודי. ובאחד הכפרים תספרו שהתפרסם מאוד, והיה יהודי שחקר. וזה לא קורא מצוות, גם באחד הכפרים. וכשהוא פקר, כולם התייחסו לו לא כיהודי, לא קראו לו לבית הכנסת, לא קראו לו, הוא היה תמיד לא הולך בדרכם של שאר היהודים, ולא מקבל את מהותם בצד היהודי. ברגע שהגיע בשואה הנאצי, וכתפס יהודי, ועבר על הבתים, ואמר תצביע לי איפה גר היהודי, הוא דילג על הבית של אותו פוקר. דילג עליו, פשוט מוציא את הראש, הוא שוחר גם במוסד הרב קוק, ואני מאמין, הוא הוציא את הראש מתוך החלון של הבית, ומה אני יהודי? למה אני לא קלה? הוא גם נתקח להשמדה. זאת אומרת שכשהגיע הזמן של עם ישראל, כשהוא סגור, הוא בתוכו לא רוצה לפרוץ מהעם, גם אם הוא לא הלך עוד אבל להתמסגר את העם. יעקב אבינו הלך ושמר את הכל כדי ארץ בושן, אמר להם מה תגידו לפרעה שישאל אתכם, כן, מה תעלו לו, כדי שלא ייקח אתכם חס וחלילה לדברים שמחוץ. היו להם הצורה שהיא צורה שונה לגמרי מהצורה של... לכן הרעיון הכללי הוא שבאותו רגע כשאדם עצמו מודה, כן, כתוב הרי שאחת הסיבות שיוסף זכה לקבר בארץ בגלל ש... מפורש, גנוב גנוב דיבר אצל העברים. דהיינו, הוא עמד ואמר, ולמה היה לי כתוב על ראשון הכי נורא משהו של המצרי? כיוון שאיש מצרי יצא לו מהמרואים ולא מיכה בזה. יצא מדרש מפורש. זאת אומרת, המשמעות של להיות חלק מעם ישראל ולהיות מוסגר ולא לפרוץ בכל הדברים החיצוניים, זה יעקב אבינו. עכשיו בואו נחזור לתחילת השיעור כדי שנגיע לקטע האחרון. מה ראינו בהתחלה? ראינו שקדושת זמן של שבת היא קדושה לכאורה של זמן של תחומה, וכל המנהג את השבת מקבל נחלה בלי מיצרים. עכשיו, אני פה לכאורה לא מבין, למה לבוא ולתחום? אם אנחנו רוצים להפיץ קדושה, תפיץ אותה לגמרי. איך אמר בסוף בדרשה שלו? למה אתה קורא מקום? יבוא אבינו ונגע במקום ויהיה להם שם כיפה השמש. איך אתה מגיע לאותה קדושה של המקום, כאשר אתה מייצר קדושה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו כלים. מישהו יודע איך מוסיפים על העזרה, אומרת המשנה, אומרים פרטים מסוימים, אומרים דברים, נכון, ועוברים, על ידי זה מקדשים את המקום. זאת אומרת, מי מקדש אותו? אנחנו מקדשים אותו. אנחנו רוצים להרחיב אותו, נכון, עכשיו, על ידי כללים של קדושה, אבל המקום הוא תחום, יש לו מסגרת של קדושה. יש דרגות בקדושה, אני שומע במשנה 10 קדושות, אבל הם הכל תחומות. למה לא לגבול? למה לא לפרוס? מי ששומר את הגרעין הקדוש ועליו דואג לא לפרוץ הצידה, אלא לשמר אותו, הוא המקבל בסופו של דבר את ההתפרצות של פרץ לעם בקדמה. כל גויי העולם ילכו לעם ישראל, ואשר עם ישראל יהיה עם ששומר עד מסגרתו. כשהעם יהיה סגור ולא ילמד מהגויים, אלא יהיה עם ישראל בקדושתו, אז נערו אליו כל הגויים. תראו את הסיור לקראת המדרשים במקור 11, כן? זה משפט שלקחתי מספר שלא כולם מכירים, שבתה של ירושלים, שרוצים לקראת השמונים של הרב הנערית. ירושלים השבתית, ירושלים שלהגיד לבו לא רק ברכת הנצח למעלה מן הזמן נלווה אותה, אלא אף ברכת הפרסות בלי מיצרים. זאת אומרת, ירושלים של לעתיד לבוא, זה כשאנחנו שמרנו פה על קדושת המקום ועל הלכות הקדושה, הירושלים של הנצח הופכת להיות ללא גבול. שימו לב למקום 12, וזה ייתן לנו הבנה. המילים האחרונות שמוציא משה רבנו לפני פטירתו, סיום התורה זה פטירתו של משה. אבל זה כבר סופים שנמקו על משה. אבל המילים האחרונות שהוא מוציא, בסוף פרשת, בזאת הברכה, שלא כולם שמים לב, כי זה לא בעליות הרגילות שחוזרים אחת אחרי השנייה, אלא רק אחד קורא אותם, וישכון ישראל בטח בדד עין יעקב, אל ארץ דגן ותירוש, אף שמיו ירפו בה, שימו לב, בטח בדד יעקב, כשעם ישראל הוא בדד, ולא לומד באומות העולם, והוא שוכן רק לשבטיו בתוכו, בלי רוחות חיצוניות שנכנסות, אז אשריך ישראל, מכמוך מושב השם, מכן עשריך, ואז שימו להם חרב גאוותיך, ויקחשו אויביך לך, ואתה על במותינו תדרוך. היה רגיל הרב אדרי לומר תמיד, זה לא יפה, ככה לסיים? אתם יודעים מה זה ואתה על במותינו תדרוך? זה לקחת את הרגל, כמו שאנחנו מכירים אצל הגג, כן? ולהניח, מה זה על במותינו תדרוך? אתה מדבר כרגע שאתה, זה הביטוי של עם ישראל, חס וחלילה, אומר לא. מה המצב פה משה מלמד? עם ישראל, אם הוא ישמור על הייחודיות שלו, ויהיה לו את המורשת שלו, עם כל הדורות של התורה, ובא הוא יישאר ויתמסגר בתוכו, ינהרו אליו כל הגויים, הוא ישלוט בכל הגויים. הם ינהרו אליו את השם, מתי? כשישראל יהיה בקדושתו. לא כאשר ישראל, כולם מכירים את הסיפור, כל הנושא של השלבים שרצו להידמות לגוי, יהיה יהודי בביתך, אדם בחוץ, כל הביטויים הידועים המפורסמים של שלבים של לבוא ולדמות מאומות העולם, הוא רק את זה. ברגע שאנחנו רוצים לבוא ולדמות אומות העולם, אין לנו את הייחודיות. אומות העולם יעריכו את עם ישראל, אבל לא עושים את זה של הערכה, ועם ישראל יפרוץ ברגע שהוא יסתגל. ולכן יעקב, ובזה אני אלף לסתירה ואותה אסיים, פעמיים יעקב נקרא ישראל. הפעם ראשונה, בניקוע במלחמה עם המלאך. המלחמה עם המלאך לא יעקב לעבור שלך, כי עם ישראל, וכתוב לימוד, כי שרית עם אנשים ועם אלוקים, אז אתה תוכל. אחרי פרק וחצי, חוזר בתורה ואומרת שוב, שהקדוש ברוך הוא קורא לישראל. לא יעקב לך, כי עם ישראל נקודה. נגמר הפסוק, אין לימוד. עכשיו אני לא מבין, קודם כל כבר קראו בשם ישראל, למה אחרי פרק וחצי, התורה שוב צריכה לחזור, שהקדוש ברוך הוא קורא לישראל. המלאך כבר אמר לו, שהמלאך רצה לו להשתחרר מיעקב אבינו, כן, לא של החכים ונפתלי, הוא אמר לו, לא יעקב יקרות שלך, כי עם ישראל תשרית. זאת אומרת, המלאך נתן לו תנאי, כאשר אתה ישראל ושרית, אז זה יהיה השם שלך. אבל כאשר אתה לא ישראל ושרית, אתה לא תקרא ישראל. לעומת אותה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, שמך ישראל, בלי נימוק, הוא יישאר ישראל. כשיש את הסיפור הגדול של אליהו קרא הכהן, כתוב שהוא לוקח 12 אבנים. שימו לב לביטוי שם, 12 אבנים כמספר שבטי בני יעקב, אשר קרא שמם ישראל. מה זה? לכאורה, אם הנאמר שלא יעקב הם לא שבטים ישראל, אז השם הוא ישראל. אז למה אתה מוצא אחרי זה בנביא שחוזר השם ש... של יעקב, אבל איך הוא נקרא ישראל? אלא מאי, על פי אותו רעיון שראינו פה, של סיסור ושל חוכמה. כאשר עם ישראל, הרי בכל מעשיו של אליהו, הוא בא להוכיח את כל נביא הבעל, 850 נביא הבעל של אחאב ואיזבל, מול נביאי האמת, מול אליהו נביא האמת. ומה הוא אומר להם? אם אבל האלוקים, תלכו אחריו. תפסיקו לצעוק על שני הסעיפים. זאת אומרת, עם ישראל נמצא עכשיו בתפר. כן? עם ישראל זה עם שעובד לקדוש ברוך הוא, או שתנו אומות העולם עובד גם לימינים. מה האמת? כשיש את הספק הזה, או יעקב, או ישראל. לכן חוזר 12 כשבטי בני יעקב, אשר קרש מעם ישראל. ואז באותו רגע שכולם צועקים, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים, כשיורדת אש, אז עם ישראל חוזר להיות עם ישראל. כן? ואז לאורך כל התנ"ך, זו שאלה גדולה, עם חייל גדול, מתי נקרא יעקב ישראל? בעצם מה שראינו פה, קדושת ירושלים. דיברנו על קדושת הזמן בשבת, דיברנו על קדושת המקום, שזה ירושלים, וכמובן שקדושת האדם זה בישראל, שהוא מאומות עולם, דומם, צומח, חי, מדבר, לישראל. מה אנחנו רואים עכשיו? שקדושה, כדי לייצר אותה, כדי ליצור את הקדושה שתוכל להגיע להתפרצות, היא תלויה במסגרת הפנימית. ככל שאנחנו נסתגר פנימה, אנחנו נקדש ונוסיף ונסגור את עם ישראל ולא נלמד מאומות העולם, אלא נאמר מהי דרכה של תורה בצורה מוחלטת, ככל שזה יותר, יהיה מפרץ לים הרקד מהצפון הבנגב. המענג את השבת. מה זה המענג את השבת? לכאורה, תחום, בזמנים. לא, מה הוא מקבל מתנה? נחלה בלי מיצרים. הוא מענג את השבת כמו יעקב, שיעקב אבינו קרא לו בית, דהי הוא סגר אותו. אבל, סליחה, כשהוא סוגר את הבית, מה הוא מקבל ברכה? ללא גבול, נחלה בלי מיצרים. גבול, למה? כי ברגע שאתה מכניס את הקדושה פנימה, ממסגר אותה, הנחלה היא ללא גבול. זאת אומרת, הקדושות הללו, כדי שיקבלו את מהותם, צריך לחזק אותם פנימה, ואז הן מקבלות את העוצמה הגדולה, הפונקציה בצורה ללא מוגבלת. לכן, הביטוי הזה, זה שמענו כל השנים, קדושת המקום, קדושת, סליחה, קדושת הזמן, קדושת המקום וקדושת האדם יוצרות עוצמה. לי, אני אומר שוב, פתחתי בשביל ואני חוזר, נתן לי הבנה שבתו חתן צעיר לא הבנתי. למה כשאומרים אור זרוע לצדיק, אני באתי עם ישיבות, כמה ישיבות לפני כן, גדולות, רחובות, אחת מראשי הישיבה שעברנו, ושאלתי למה הרב אדרי כשאומר את האור זרוע לצדיק בוכה. זה היה קשה לי להקל. מה, הנושא של תשובה, הנושא של מחיפורים, מה המשמעות? למה הבכי הגדול הזה? ואז מה נעזתי לשאול? כן, זה כמובן שקיבלתי דרשה גדולה מאוד, אבל הכיוון היה שכשנכנסים ליום הכיפורים, ויום הכיפורים זה הקדושה הגבוהה ביותר, בזמן. והיא נכנסת לקדושה של מקום, וכשנכנס הכהן הגדול בקודש החודשים, זה גם קדושת האדם. כשהם שלושתם מגיעות לשיא, זה עם ישראל במיטבו. אבל כדי שזה יגיע מה צריך? את ההסתכלות פנימה, את הקיום מצוות, את הזהירות של זמן, מקום ואדם, לדעת לסגור את כולם על פי ההלכה. אם אדם ישמר את כולם על פי ההלכה וישמור אותם כהלכתם, עכשיו החיבור שלהם יהיה לבין נחלה ללא מיצרים. ולכן אני חושב עוד פעם שאותו בכי גדול היה בגלל מה שכל הזמן הבין שעכשיו הזמן לחבר את שלוש הקדושות. צריך להיזהר, צריך לבקש באמת מחילה גדולה על מה שלא נענו כראוי כדי שהקדושה באמת יתחבר לשלושתם יחד. כשנגיע לאותה קדושה בשלושתם יחד היא תהיה ללא גבול. אני אומר רק עוד משפט אחד ובזה אסיים. באותו שבוע שהרב הלך לעולמו, בלילה שבעצם נפל פטירתו, היה צריך להגיע באותו שבוע אליי לישיבה כדי איזה מעמד גדול לרגל יום הולדת שלי. וסידרו, לא ידעתי מזה מראש, והגיע אליי לישיבה. ואחרי זה הוא פנה לגיסי ואמר שקשה לו, פתאום הוא צריך להגיע פעמיים, וההליכה הייתה לו קשה, אמר לו שקשה, אז הוא אמר לו, אין בעיה, אנחנו נזכיר אותך בבית לברכה. ויש לי הקלטה שרבע שעה שהקליטו אותו בלילה לפני שהוא נפל, כן, הוא שואל על כיסא, ורבע שעה של ברכה, כן, נקרא יום הולדת, וכותב קורא מרצודת, לא משנה משהו, וברכה, ככה נאמר בכמה מילים. לא ראיתי אותה ולא ידעתי מזה. אחרי התבורה, במחורת, בבוקר אני מתפלל בבית הרבה לפני התיבה, ואמרתי בישיבה, אני אחר, אני לא אעבור לתפילה. והגעתי לישיבה סרט, חצי, משהו מזה, כשאני תמיד זה באנו גם בבוקר. ועשינו מאמר גדול, יש מאמר סיומים, משהו מאוד מאוד גדול, דיברתי, שיעור. אני אומר, את זה הוא מי הרב עכשיו תשאר, אנחנו נראה לך, ואז מראים לי על המרקם, בגודל קיר כזה גדול, עולה רב דרי, ורבע שעה ברכה. פעם ראשונה שתלמידים אמרו לי, הרב, לא ראינו אותך, בוכה לפני תלמידים. אמרתי להם, אתם לא מבינים, הוא מדבר אליי מעולם האמת. נכון, הקליטו אותו לפני תירתו, בלילה, אבל אליי מדבר מעולם האמת. על מה הוא דיבר? הוא דיבר מאוד פשוט. הוא קרא מרק צודק, מה זה גיל 50 לאדם, ומה זה גיל 60, ומה זה גיל 70. יש שבת של אדם, ויש שבת של עולם, ואדם צריך להכין את עצמו ליום שכולו שבת. וההכנה ליום שכולו שבת בכל עשור היא הכנה אחרת. ואני רוצה לברך כמו שבעשור הזה, אז כך בעשור הזה, ודיבר על מהות של שבת, וכל הזמן הזכיר שבת של אדם. זאת אומרת, אדם מגיע לעולם שכולו שבת. וכשהוא הולך לעולם שכולו שבת, הוא צריך להכין את עצמו כל הזמן כדי להיות שבת, כדי להגיע לאותה דרגה של שבת. זה המשמעות של הזמנים. זה בעצם היה בגדול, אחרי זה דברים אישיים, זה של הברכה. באותו רגע רק הבנתי מה זה המשמעות של אדם, הוא אומר את זה, הרב דרי זצ"ל, מה זה המשמעות של אדם שחי כל חייו בשבת. שבת בזמן, שבת באדם, שבת במקום. ושבת של עתיד לבוא, של עתיד לבוא זה יום שכולו שבת מנוחה. אנחנו אומרים, חיי עולמים, מה זה יום שכולו שבת? כי כנראה זה המשמעות הסופית שיכול להגיע אליה אדם. זאת אומרת, כל חיינו היא להכין כדי להגיע לאותה דרגה של שבת. כשראינו את זה, אז הבנתי שני דברים, וזה הסיים אחד, למה הרבה מאוד שנים הוא עסק בשמיטה. כל מי שלמד בישיבה יודע שהנושא של שמיטה היה, כן, בספר הראשון שיצא, היה השמיטה, כי שמיטה היא שבת השנה, שבת בלוח השנה, שוב שבת בזמן, היא המשמעות של שמיטה. ולכן לחבר את שבת הרגילה לשבת של שמיטה, אני כחתן צעיר יכול לומר חובה שהרגשתי בהתחלה קצת, הייתי קורא לזה, קצת מעושה, קצת בכוח, לחבר כל שבת הפרשה שלה לשמיטה. כן, שבת מועד משמיץ, זה לחבר כל... אחרי זה קלטתי, זה האדם. כל המשמעות היא שתכונתנו עלי אדמות, את תפקידנו עלי אדמות, זה להסתגר בשבת, כדי שנוכל לפרוץ, יפה בטלמה. אז מה זה אומר להסתגר בשבת? לחפש בכל שבת, מה המשמעות הרוחנית שבו? איך אפשר בו להסתגר? לכן הביטוי, שבתה של ירושלים, אין משמעותו איך עושים שבת בירושלים, אלא ירושלים היא קדושה במקום, ושבת היא קדושה בזמן, וכשהולכים ומחברים את שתיהם, זה מה שמייצר את הקדושה הגדולה. לכן ביום הכיפורים זה לא סתם אותו חיבור של שלוש הקדושות, כדי להגיע לכל השבתות שמתחברים. כשהם מתחברים, מגיעים לאותו סיום. זה המשמעות של שבתה של ירושלים.